שעה היסטורית. גאון בונה ואידיוט הורס. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על אוטו פון ביסמרק ועל וילהלם השני.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
השם שבחרת לתוכנית הערב הוא לא פשוט.
הוא אומר את התוכן בלי מילים אדיבות ומיוסרות.
אז אנחנו הולכים לעסוק היום בגאון אחד ובאידיוט אחד?
נכון. אם כי אם אני קורא לאדם מסוים גאון, זה אין פירוש הדבר שאני מזדהה עם הגאון. אני יכול להריץ אותו בתור טכני. שהוא השיג מה שהוא רצה. מה שהוא רצה זה לא כל כך סימפטי, אבל זה כבר נושא אחר.
כלומר, מה שאתה בעצם אומר, זה כשאתה מכנה אדם מסוים גאון, אתה לא רוצה לומר שאתה מסכים עם המטרות שלו, אבל אתה כן רוצה לומר שהוא הצליח להשיג אותן בדרך שמעוררת השתאות.
בדיוק.
ומי הוא אותו גאון?
זה הנסיך פון ביסמרק. דרך אגב, התואר נסיך התווסף לו, בגלל ההצלחה שלו.
באמת רציתי לשאול, כי למיטב זיכרוני הוא לא מדובר בבן למשפחת מלוכה.
לא, הוא היה רוזן. אבל אחרי שהוא עשה מה שהוא עשה, אז הקיסר אמר לו, תהיה נסיך.
אז הגאון הוא ביסמרק, האידיוט אם כך הוא וילהלם השני.
בדיוק. וההוכחה שהוא אידיוט, זה שאין וילהלם השלישי.
אז נתחיל בגאון או באידיוט?
בגאון. פשוט מאוד. אציל גרמני.
אוטו פון ביסמרק שמו?
אוטו פון ביסמרק, לא מן האצולה הגדולה. יונקרים פרוסים. כלומר, אציל פרוסי בא לחוזה. זה מעשה ביונג, זה יונג, זה יונג מן, כאילו.
מעניין.
כן. שזה היה מעמד השליט בפרוסיה. האצילים הפרוסים היו עניים יותר מן האצילים האוסטרים, האחרים, הרוסים. אבל הם היו אנשי עבודה וחשבון, והם היוו אותה שכבה עליה יכלו מלכי פרוסיה לבנות כדי להקים מעצמה.
איך אתה מסביר את זה אגב, שדווקא האצולה הגרמנית הייתה יותר צנועה, יותר פרודוקטיבית מהאצולה נגיד הצרפתית?
תשבי, ארמון ורסאי עם הארמון בברלין. ארמון בברלין הוא מאוד צנוע.
כלומר, זה עניין של מסורת.
מסורת,
במקום
כן.
רבתנות ורברבנות וגרגרנות וכל שם תואר בעייתי אחר שאני יכולה לחשוב בהקשר של האצולה הצרפתית, רודפת התענוגות, אנשי האצולה הגרמנית היו אנשי עבודה.
הם יכרו עבודה למען עצמם.
כן, בסדר.
כן.
אבל בכל זאת, פחות התעניינו בתענוגות?
כן.
מעניין.
הם מושטויים. תענוג מאוד גס. ופשוט, אבל אביו של פיטיק הגדול, שהיה נקרא המלך הסמל, הוא הקים צבא פרוסי שהפך לצבא לדוגמה, מבחינה צבאית, המשמעת וגם יצא ההתנדבות.
צריך להסביר רגע, ואתה מדבר על הצבא הפרוסי, בשלב הזה גרמניה עדיין אינה מאוחדת.
ביסמרק עומד להחיד אותה.
אז היא מורכבת כרגע ממה, משהו כמו 240?
200, כן. אבל יש כמה...
מדינות קטנות?
אבל יש כמה גופים גדולים. קודם כל פרוסיה, ואחרי זה אוסטריה, שהם לא רוצים אותה, וביסמרק יזרוק אותה, כי הוא היה קליין דויץ', גרמני קטן, זאת אומרת, בלי אוסטריה. היא לא רצה את אוסטריה.
הוא רצה לאחד את כל מדינות גרמניה, ולא לפתוח גם...
אבל אוסטרים גרמנים, מדברים גרמנית.
אז למה דווקא אותם הוא...
מפני שהם חצי סלאבים, מורבבים, צ'כים וכל זה. וכאן, למשל, הכינוי, את יודעת, הכינוי של היטלר, בידי הגנרלים הגרמנים, קורפורל צ'כי.
כי היטלר במקור הגיע מאוסטריה.
ביסמרק אמר, אנחנו קליין דויץ'. אם כי הוא רצה באמת גרמניה גדולה.
ברור.
אבל רק בלי אוסטריה.
אבל זה מעניין, כי בעצם אנחנו מוצאים גם אצל ביסמרק ניצנים לחשיבה של גזע. כלומר, העם הגרמני לא מוכן לקבל אליו עממים אחרים ממוצא סלאבי, צ'כי.
כן, כן, זה נכון. זה נכון, זה כלומר השואר של הלאומנות, הגזענות, נמצאת כאן, כבר, בשלב מאוד מוקדם. אבל המלכים הפרוסים לא היו אנטישים באופן מיוחד, ועניין יהודי בכלל, הם לא עניין אותם.
כן.
פרידריך השני, למשל, היה ידיד עם משה מנדלסון.
שהוא אחד מגדולי תנועת ההשכלה בגרמניה.
כן, ואומרים כשהם ישבו יחד, פתאום פרידריך כתב פתק, משה מנדלסון הוא חמור.
הוא חמור?
כן.
אז זו ידידות מעניינת הייתה ביניהם.
בינינו, בצחוק כזה. ומשה מנדלסון אמר לו, יכול להיות מלכותך, לא חתמת. משה מנדלסון הוא חמור, פרידריך השני. כלומר, פרידריך החמור השני. כן, כן.
אבל זה סיפור קטן מתולדות מנדלסון ופרידריך השני, ואנחנו עוסקים בביסמרק.
כן. ביסמרק היה גאון במובן זה שהוא ניצל כל חולשה של האויב, היה מאוד ער, דרך אגב הוא היה גם מאוד משכיל, מאוד מעניין שאמר האיש הזה, שהוא דוגמת הפוליטיקאי הקשה והמשוריין, כתב מכתבי אהבה לאשתו וציטט את גוטה, את שייקספיר, הוא ידע שייקספיר בעל פה,
אז הוא היה רומנטיקן.
כן, הוא היה אדם מאוד משכיל. וזה כמובן עזר לו. כל ההתכתבות הזאת הייתה הרי בצרפתית. השפה הדיפלומטית הייתה את השפה הצרפתית. וכן ביסמרק שיבר שניים ודיבר צרפתית, כולם דיברו צרפתית.
כן.
וזה לא עזר לצרפת, מפני שנפוליאון השלישי היה אידיוט.
עוד אידיוט. אבל אנחנו עכשיו עוסקים בביסמרק, והזכרת קודם שהוא איחד את גרמניה, את כל המדינות הקטנות, אבל צריך לומר, איחד אותן תחת שלטון פרוסיה.
כן, הוא לא התכוון משהו אחר. והוא קבע מן התחלה שאוסטריה לא תשתתף. כבר יש כאן שורש של לאומנות,
כן.
של גזענות אפילו. הם לא גרמנים טהורים.
ברור.
הם יותר מעורבבים עם פולנים, ודרך אגב, ביסמרק ידע פולנית בעל פה. וכאשר אני הייתי בגרמניה, ואמרתי שהייתי רוצה לראות את האחוזה של ביסמרק על בארכיון, אמרו לי, יש לך דרכון פולני, והכל נשאר בפולין.
אחרי מלחמת העולם השנייה.
כן, כמובן.
טוב, אבל זה כבר עוד הרבה בעתיד מבחינתנו.
כן, אבל זה עוד בהמשך.
כי אנחנו נמצאים בסוף המאה ה-19.
כן.
ובסוף המאה ה-19 אמרנו, הייחוד הזה של גרמניה, הוא משכנע את כל המדינות להתאחד מתוך אינטרס כלכלי?
כלכלי, לאומי, צבאי, מפני שהצבא הפרוסי נחשב לצבא הטוב ביותר.
ואז מלך פרוסיה, שהוא פרידריך השני?
לא, עכשיו פרידריך השני מת. כל מיני מלכים אחרים שלא היו גאונים.
אבל הם הופכים להיות לא רק מלכי פרוסיה, אלא בעצם מלכי גרמניה, אפילו קיסרי גרמניה.
קודם כל, נשים לב שפרידריך השני הסתכסך עם אביו, שנקרא המלך הסמל.
שהזכרת קודם, שהקים את הצבא הפרוסי.
הצבא הפרוסי, והיה אדם אכזרי. כאשר הוא ראה שהבן שלו, פידריך...
השני.
עדיין לא. הוא עדיין לא מלך.
כשהוא היה יורש העצר.
הוא נשיג יורש העצר. מתיידד עם חבר גרמני, אז הוא השיג הוצאתו להורג של החבר, שחף מפשע.
פשוט כי הוא לא אהב את החברות ביניהם.
כן. שהחברות הזאת איננה בונה בשנה צבאית.
אז הוא חיסל אותו.
הוא חיסל אותו, כן. זה היה מחריד. זה... פידריך השני לא התאושש מזה. אומרים שהוא לא אהב נשים.
פרידריך השני. כלומר, כשאביו פרידריך הראשון רוצח את החבר שלו, יכול להיות שהוא בעצם רצח את האהוב שלו.
יכול להיות, כן. האבא חשד משהו בזה. אבל אחרי זה... הוא לא הכניס את אשתו להיריון, פרידריך השני. בכלל לא ראה אותה. רק בקושי ובהזדמנויות חגיגיות הם נפגשו.
אבל פרידריך השני נחשב למלך טוב.
הוא היה אידיאל של היטלר. את יודעת, בימים האחרונים בבונקר, הוא סחב את התמונה של פרידריך השני.
כי מה?
המלך המנצח. כשהיטלר הגיע למסקנה שהוא הפסיד, ושהכל מתמוטט, אז הוא הלך עם התמונה של המלך שכן הצליח.
כשביסמרק מגיע לשלטון בתפקידו כראש ממשלה, מי המלך שאותו הוא משרת, או הקיסר שאותו הוא משרת?
הראשון.
וילהלם הראשון.
כן. דמות לא חשובה. אמנם וילהלם השני העריץ את סבא שלו, שהוא וילהלם הראשון, אבל וילהלם הראשון לא פעל.
כשבעצם מי שמחזיק במושכות הוא ביסמרק עצמו.
בדי.
וילהלם הראשון... יושב, נשען לאחור ונהנה מפירות ההצלחה של ביסמרק.
בדיוק, והוא תומך בביסמרק, אבל הוא לא, הוא מולך, אבל לא שולט. ווילהלם השני אמר, אני רוצה למלוך ולשלוט.
אנחנו נגיע לווילהלם השני.
כן.
אבל אם אנחנו מנסים לסכם או לתאר את ההישגים של ביסמרק, קודם כל איחוד גרמניה.
איחוד גרמניה והקמתה של פרוסיה כמדינה מובילה. ווילהלם הראשון. לא היה קיסר גרמניה, הוא היה קיסר גרמני. זה היה התואר שלו. כלומר, הוא איננו משפיל את המדינות האחרות, וירטמברג, סקסוניה וכל אלה. הוא אחד מן הרבים, אבל הוא אמנם במקום מרכזי, אבל הוא לא עליון.
אבל בפועל הוא כן עליון.
כן, ודאי.
זה רק עניין של שם.
שם וגם של עדיבות ושל חינוך ושל... זה מאוד חכם של ביסמרק... לעשות את זה, כי הוא הבין שההצהרות וההצגות מושכות את הקהל, והוא רצה את העניין עצמו ולא את התפאורה.
אבל ביסמרק לא התמקד רק בגזרה הפנים גרמנית, כלומר באיחוד גרמניה ובביסוסה.
ביסמרק רצה ממשלה שמרנית, ימנית מאוד, והוא שנא את הליברלים, והיה בהם סכנה. הוא לחם נגדם כדי שהם לא יגיעו למדת כוח בפרוסיה. הוא לא הצליח, מפני שכל הזמן הייתה אופוזיציה ליברלית.
מעבר לאופוזיציה הליברלית, הייתה עוד השפעה אנגלית בגרמניה, והיא דרך הנישואים של אביו של וילהלם השני.
אביו של וילהלם השני היה נשוי לביתו של המלכה ויקטוריה, האנגלית. ועל כן הייתה השפעה אנגלית שלחמה נגד השפעה הגרמנית במוחו ובחינוכו של וילהלם.
השני.
השני, כן. הוא האשים את אמו, למשל, שהיא הביאה רק רופאים אנגלים לטפל בו, והתוצאה הייתה שידו נשארה משותקת. הרי כל הזמן הוא מצטלם, מחזיק כסיות, או כדי שלא יראו שהוא היה משותק ביד שמאלית.
אבל הייתה השפעה בפועל לאנגלים במדיניות של גרמניה, בהתנהלות של המדינה?
הרי הוא שנה את הדוד שלו. הדוד שלו היה אדוארד השביעי, מלך אנגליה.
וילהלם השני שנה את הדוד שלו?
כן, נורא. הוא היה חושב שהדוד פועל כל הזמן לחתר את גרמניה. זה ביטוי שהיטלר ירש אותו. רוצים לחתר את גרמניה.
מכל העברים.
מכל העברים, כן.
והיה בזה ממש? כלומר, לאנגליה היו שאיפות כאלה לגבי גרמניה?
אנגליה רצה שגרמניה לא תפריע לה. הייתה לה אימפריה, והיא צפצפה על הכוח. וילהלם השני רצה להקים צי, שפך מיליארדים, ובסוף לא הצליח.
הכל כי הוא התקנה
כן.
במשפחה האנגלית שלו. כן. לאנגליה היה צי מפואר.
כאשר חגגו 80 שנה לשלטונה של ויקטוריה, עשו מצד גדול וגם הביאו את הציים של כל אירופה לאנגליה.
אוקיי.
ואז פתאום וילהלם הבין שהצי הפרוסי הוא משהו מאוד מגוחך וקטן וקל משקל בהשוואה לצי הבריטי. וכל הזמן הוא רצה להקים צי כמו, ולמעשה השאיפה הזאת הדיגה את אנגליה. ואחד הגורמים למלחמת העולם הראשונה.
הניסיון הגרמני לבנות לעצמם צי.
כן. כי okay. עד הסוף הם השיגו כמה איים בקיינוס השקט. אני אחלך דיבולים, ואני זוכר את הדיבולים הללו. עם נשר וכל זה. סוף סוף הגענו לקיינוס השקט. גם לנו יש צי בקיינוס השקט.
כלומר, גרמניה הייתה קצת שטופה באיזשהו שכרון כוח.
קומפלקס. כלומר, היא הייתה מקנה באנגליה. והיא לא שמה לב שמה שההתנהגות של גרמניה מביאה לקירוף בין צרפת לאנגליה. וזה היה הדבר הגרוע ביותר שיכול להיות למען גרמניה.
אתה שכבר מתקרב למלחמת העולם הראשונה, בתקופה הזו ביסמרק כבר לא בין החיים.
הוא לא בין החיים, הוא מת 20 שנה לפני הסוף, והוא ניבא. הוא ישבה את פרידריך השני עם התקופה שלנו, והוא כתב 20 שנה אחרי ניצחונות של פרידריך השני, פרוסיה נחלה מפלה. והוא רמז ש20 שנה אחרי מותו שלו, גרמניה תיכשל, וזה נכון. הוא ניבא את זה בדיוק. הוא מלך ב-1898, 20 שנה, במפלה של גרמניה.
ב-1918.
כן.
כלומר, הנבואה שלו הייתה מדויקת על השנה.
מדויקת.
אבל לביסמרק היו גם הישגים צבאיים מבחינת גרמניה מול המדינות השכנות? או בעיקר ההישגים שלו היו פנים מדינתיים?
קודם כל הוא בנה לצבא הפרוסי שהוכיח את עצמו במלחמה בין פרוסיה לצרפת, ב-1870.
שביסמרק מוביל בעצם.
בוודאי.
לא רק מוביל במלחמה עצמה, אלא גם מכשיר את הקרקע לפרוץ המלחמה.
בדיוק, בדיוק. הצרפתים חיו בפחד, ששלט אחת תשלוט גם בספרד וגם בגרמניה. ואז כנראה הם מחותרים, כפי שהיה המצב במאה ה-16.
למעשה יהיו לכודים בתוך הצוות הזה, מצד אחד ספרד, מצד אחד גרמניה.
מה קורה? העם הספרדי מתקומם נגד המלכה איזבל השנייה, שהייתה בינם ונצמנו מאוד בינונית, וכס המלוכה פנוי. ואז כל אחד רוצה להשיג את המועמד שלו, בין השאר היה נסיך גרמני. ואז נפוליאון אמר, והיו סצנות גסות מאוד, כאשר השגריר הצרפתי התערב בתשולו בבוקר של הקיסר וילהלם, וטבע ממנו שהוא יגיד לאותו נשיא גרמני שיפסיק עם המועמדות שלו לכתר ספרד.
והוא מפסיק?
הוא יפסיק, אבל המלחמה פרצה.
נפוליאון שאנחנו מדברים בו?
השלישי.
הוא נפוליאון השלישי, צריך להזכיר. לא נפוליאון הראשון, עטור הניצחנות, אלא אחיינו של נפוליאון הראשון, נפוליאון השלישי, שגם הוא מצליח לכבוש את צרפת בסערה, אבל הוא יפסיד, הפסד צורב לביסמרק, שגם, אם אני זוכרת נכון, מתחבל תחבולות נגד נפוליאון השלישי. הוא מרמה אותו. בעצם המלחמה פורצת, כי ביסמרק גורם לנפוליאון השלישי להאמין במצג שווא.
מפני שהוא זייף מברקים. כדי שנפוליאון השלישי יחשוב שיש איזה קשר נגדו, אבל למעשה המברק זויף על ידי ביסמרק עצמו.
שם מאוד ערמומי.
העברק של אמס. מה קרה? כשהוא נכנס במשרד החוץ, ביסמרק מצא מברק שנכתב על ידי שר החוץ, ששם הוא אומר שהיה שיחה עם השגריר הצרפתי ו... הוד מלכותו אמר שהוא לא חייב לדאוג. אז מה עשה ביסמרק? לקח עט והוסיף את הסגנון של המברק הזה כדי שיהיה מעליף כל אפשר בצרפת. וכאשר המברק הזה פורסם בפריס, היו הפגנות מיד, מלחמה עם פרוסיה. כלומר, ביסמרק השיג.
אבל למה הוא כל כך רצה מלחמה?
הוא רצה לנצח את נפוליאון השלישי. הוא ידע שהצבא הצרפתי הוא חלש. והוא ידע להפסיק עם זה. נפוליאון, נפוליאון, גמרנו. עכשיו פרוסיה היא המעצמה הראשונה של אירופה, ולא נפוליאון.
והמשמעות המעשית של הניצחון הזה היא מה, עוד אדמות לגרמניה, לפרוסיה? או...
מעצמה מובילה.
אז ביסמרק מצליח לחזק את גרמניה קודם כל במובן של ייחוד המדינה. אחר כך בהקשר של הלחימה מול צרפת.
כן.
והוא למעשה הופך אותה למעצמה מובילה, מה שהיא לא הייתה קודם.
בדיוק.
המדינות האחרות מעבר לצרפת לא מנסות להחליש את הכוח המתהווה הזה?
הגרמנים פחדו מאוד שתהיה התקרבות בין צרפת לבין רוסיה. ופתאום השגריר הגרמני שומע שהצי הצרפתי בלסן פטרסבורג אורח.
וזה מאוד מטריד את הגרמנים, כי זה סממן להתקרבות בין הרוסים לצרפתים.
ההמנון הצרפתי למרסייז היה אסור ברוסיה. הינון מפכני.
כן. רוסיה הצארית.
הצארית. אלכסנדר השלישי, קודם כל, ההסכם סודי בהתחלה, תזמור את הצי פרסה במרסייז, והוא הצדיע.
כלומר, הצרפתים מבקרים ברוסיה, והצאר הרוסי עושה להם כבוד.
זאת אומרת שיש ברית. בין צרפת לבין רוסיה.
אז מה ביסמרק עושה כדי...
נגד גרמניה,
אז כן. אז מה ביסמרק עושה כדי להתמודד עם הברית הזאת?
אנחנו מוכתרים. ואחרי זה, התעמולה הייתה שיש לשבור, נפץ את הכיתור.
וזו המלחמה מול צרפת.
כן.
שבה הוא מנצח.
כן.
ואז הרוסים כבר לא מתעסקים איתו.
Thank you.
שלב וילהלם השני נכנס לתמונה? ביסמרק עדיין ראש הממשלה?
כן, הבעיה היא קצת מסובכת. מפני שלוילהלם הראשון,
כן.
הסבא.
הסבא של וילהלם השני, כן, כי באמצע היה אב.
האב שמת מסרטן בחודש הראשון לשלטונו.
אוי.
כן. וזה אבא של וילהלם השני.
זה זה שהיה נשוי לבת של מלכת אנגליה ויקטוריה. ויקטוריה.
כן, כן.
אוקיי.
ששמה היה גם מוויקטוריה. כדי להתבלבלו
כאלה. לא להתבלבל בדיוק. לא צריך יצירתיות יותר מדי גדולה. עדיף להעניק את אותם שמות כנראה. אז וילהלם השני עולה לשלטון. והוא בחור צעיר באותה תקופה?
27.
27.
כן.
ביסמרק כבר איש מבוגר, עתיר ניצחונות.
והוא השולט האמיתי. וזה וילהלם לא רצה. הוא רצה גם למלוך וגם לשלוט.
טוב, אפשר מצד אחד להבין אותו. יש מלך לגרמניה, יש אפילו קיסר לגרמניה, ובעצם מי שמקבל את כל ההחלטות הוא ראש הממשלה ביסמרק.
כן. אבל ביסמרק לא נתן למלך להתערב. הוא ניהל את המדינה, והשקט וילהלם לא כל כך, הראשון, לא כל כך התערב. הוא נתן לביסמרק לשלוט.
היה לו דווקא נוח שביסמרק כן, יקבל את כל ההחלטות, בוודאי. יעמוד בעומס, והוא יענה בעיקר מהכבוד של להיות קיסר גרמניה.
לא רק זה, אבל הוא
או היה... קיסר גרמני, כפי שציינת.
קיסר גרמני. הוא היה מאוד פופולרי. הוא היה אדם שהביא להקמתה של המעצמה הגרמנית.
וילהלם הראשון.
הראשון, כן.
באמצעות ביסמרק.
הודות לביסמרק, כן.
אז איך וילהלם השני מנסה למעשה לתפוס את מושכות השלטון בידיו?
עם החלטה על מצב הפולי. פתאום הוא הפך להיות כאילו שמאלי, וילהלם השני. הוא רצה להגן על הפועלים, והוא טען שהחוקים נגד הפועלים הם מחזרים מדי, והם רוצים להפוך את המלוכה שלי ההתחלתית לשפיכות דמים של הפועלים. כלומר, הוא התנגד לחוקים אנטי-פועלים.
אבל זה דווקא צעד מרשים.
כן, אבל התוצאה הייתה שהוא הסתסק עם ביסמרק. והסיסוק עם ביסמרק הביא לשקיעתה של גרמניה, כפי שנראה בהמשך. הוא מינה כל מיני קנצלרים ממקומו, שלא היו שווים.
מה, הוא מפטר אותו?
הוא מפטר אותו. המצב היה מאוד טרגי. אפילו רגע מסוים, ביסמרק פנה לויקטוריה, אמו של וילהלם השני, והתחנן שהיא תדבר עם בנה, שהבן שלה, וילהלם השני,
כן.
ישאיר אותו בשלטון.
והיא עושה את זה?
היא לא עושה את זה.
היא לא מוכנה.
לא הייתה לא מוכנה. היא חשבה, הבן שלי חייב לשלוט, אבל זו הייתה השפלה איומה על ביסמרק. פתאום הוא, האדם שעשה את גרמניה,
כן.
הוא אף במקומו על ידי בחור צעיר, שלא מתמצא ושלא מבין, ויביא את גרמניה לאסון. וזה עוד ניבה.
והקנצלרים שבאו אחרי ביסמרק?
היו קנצלרים שמונו על ידי וילהלם השני, שהיו בינוניים ביותר, ולמעשה גרמניה התחילה לשקוע. אמנם היא גדולה, היא חזקה מאוד, אבל וילהלם השני מדבר גבוה גבוה, אבל מרגישים שביסמרק איננו.
אז מאבק אחד שבו למעשה מפסיד זה מאבק החוקים לגבי הפועלים.
כן.
מה עוד? איפה עוד אתה מסמן את הכישלונות של וילהלם השני?
וילהלם השני, קודם כל, היחס שלו לאנגליה היה חולני. הוא נתן הצהרות. קודם כל, הוא שלח מברק ברכה לבורים שלחמו נגד אנגליה בדרום אפריקה.
כן.
פתאום הוא, הנכד של ויקטוריה, שולח מברק לברך מישהו שעומד נגד ה...
צריך להזכיר, הבורים אלה למעשה הולנדים.
הולנדים, מתיישבים הולנדים.
שמתיישבים הולנדים שהגיעו לדרום אפריקה והפכו אותה לשלהם.
בדיוק.
הם לימים ישליטו את משטר העבדות והאפרטהייד
כן.
וכל מה שקשור לזה.
כן.
הם מתקוממים נגד האנגלים שרוצים גם הם נתח בדרום אפריקה. ווילהלם השני בוחר לצדד בבורים.
זה אבסורד, מפני שקודם כל זה היה קרוב משפחה של אנגליה. והבורים הללו לא החזיקו מעמד, הם הפכו למושבה בריטית.
אבל מעבר לעניין הפוליטי, שזו החלטה שגויה, כפי שהסתבר, כי הם הפסידו בסופו של דבר,
כן.
למה ברמה האישית הוא עושה את זה? כפי שאמרת, הוא קרוב משפחתה של ויקטוריה, למה הוא כל כך שונא את האנגלים?
הוא שנא את אדוארד השביעי, הדוד שלו.
הכל בגלל הצי?
הצי, וגם אישי משהו. הוא הוא השתמש במילה שאחרי זה היטלר השתמש לחתר.
כן.
וילהם אמר שאדוארד רוצה לחתר אותנו, לחתר אותנו, להחזיק אותנו במקום מסוים, לתת לנו לפרוח, להתפתח. זה הפך לשיגעון, טוטלי.
מה, פרנויה ממש?
היסטורים רבים מזכירים היסטוריה של טירוף במשפחת הוינצולרן. כלומר, בין אבותיו של וילהם השני היו אנשים בלתי שפויים. כך שזה צריך להפתיע אותנו כל כך. נוסף לזה, וילהם היה משותק יד ימינו.
ואמרת שהוא האשים את אמא שלו בכך שהביאה רופאים אנגלים.
כן,
והם
כן.
אלה שלא טיפלו בו נכון, ולכן היד הייתה משותקת.
בדיוק. ככה שהיו סיבות אישיות, כאילו, שהוא המציא, הרי אמו לא התכוונה לעשות את זה. אבל אנחנו יוצאים מן התחום הרציונלי. בפוליטיקה, גם אצל היטלר נפגש את זה. בשלב מסוים, היטלר, בשלב מוקדם, הפסיק להיות רציונלי. אבל הוא ירש למעשה את המסורת של פרוסיה הקודמת.
וילהם השני בעצם מוביל את גרמניה למלחמת העולם הראשונה.
כן.
מה היה החלק?
הוא למפלתה.
ודאי. מה היה החלק שלו בזה?
היה חלק גדול מאוד. ואני רוצה להגיד לך שמאוד מעניין שבמשבר שפרץ אחרי הרצח יורש העצר האוסטרו-הונגרי בסרייבו, היו כל מיני מברקים, ווילהם קיבל אותם, וכתב עליהם פירושיו. המסמכים קיימים עד היום.
כן.
והם מוכיחים שווילהם לא הבין שום דבר.
מה, הוא לא הבין שהרצח הזה יוביל לפרוץ המלחמה?
הוא לא הבין, למשל, הוא לא הבין שסרביה תגרום למלחמת עולם, שסרביה תתנגד לתוצאה של אוסטריה, ואוסטריה הייתה בעלת ביתה של גרמניה. בספרק אמר, עד הסוף מלחמת העולם תפרוס בגלל איזה טעות בבלקנים.
אה, גם את זה הוא ניבא?
כן. אבל הוא ניבא לא על סרביה, אלא על בולגריה. גם בבלקנים.
כן.
אבל זה קרה עם סרביה, ולא עם בולגריה. ככה שזה גאוני להגיד שזה יפרוס בגלל תקרית בבלקן, בדיוק מה שקרה.
אבל מבחינת הבריתות הפוליטיות שווילהלם השני קוראת או מקדם,
הוא היה בעל ברית עם אוסטריה, וגם כאן, אתן לך דוגמה, פרנץ יוזף, הקיסר האוסטרי, שהיה בעל ברית עם פרוסיה, היה מאוד מודאג מן העובדה שיורש העצר, פרנץ פרדיננד, זה שירצח בסרייבו, רוצה לשאת לאישה רוזנד צ'כית. וביקשו מווילהלם להתערב.
אז ההתנגדות לשידוך הייתה מטעמי חוסר כשירותה של הרוזנת הצ'כית? כלומר, היא לא הייתה מספיק
בעיני
הצילה?
בעיני פרנץ יוזף. ופרנץ יוזף חשב, אבקש מבעל ברית שלי, וילהלם, להשפיע על קרובי.
אז מה הוא עושה?
הוא התנגד. וילהלם אמר, לא, אני אהבה וכל זה שטויות. כי הייתה בעיה פוליטית. פתאום הוא מדבר על אהבה ועל הכל.
והניסויים יוצאים
לא
לפועל.
לא התערב, כן. והזיקו מעמד, ושניים נרצחו בסרייבו.
אבל הניסויים האלה לא היו סיבת ההתנקשות בפרנץ
לא,
פרדיננד.
לא, אבל העובדה שגם היא נרצחה, הוסיפה לטרגדיה פן עוד נוסף, אישי, משפחתי.
אז טעות אחת שלו הייתה שהוא לא הבין את המשמעות של ההתנגשות בפרנץ פרדיננד.
לא.
אבל אני מניחה שהיו לו טעויות מוקדמות יותר, שהובילו בכלל למאזן הכוחות הזה שיצר את המלחמה.
הבעיה הייתה עתידה של חצי הבלקני, והאוסטרים שרצו איכשהו לסתום את ההתרחשות הסלאבים, רצו להשתלט את התהליך הזה. על כן ב-1908 הם סיפחו בוסניה והרצגובינה, שזה בבלקן.
כן.
כדי לא לתת לסלאבים להתקומם. אבל פתאום בא סלאבי צעיר ורוסק את פרנץ פרדיננד. אוסטריה לא מקבלת את הדרישות של הסרבים שרצו להתערב, ולהפך, האוסטרים דרשים שאנחנו ניכנס לתוך סרביה ונחקור את זה בסרביה גופה.
וגרמניה מחויבת ללכת אחרי אוסטריה בגלל הברית ביניהם.
כן.
אז אם אתה מנסה למקם את הטעות של וילהלם, זה רק בחוסר הבנת המשמעות של הרצח של פרנץ פרדיננד, או קודם אולי אפילו בברית עם אוסטריה, בתנאים, כבר אז הוא שגה.
הוא היה השתבד לאוסטריה. אוסטריה הייתה מסוסקת עם הסלאבים, על כן אפשרות של זיק שיצית את התעבירה, היה קיים מן התחלה.
בזמן המלחמה עצמה, איך זה שגרמניה באמת מפסידה כישלון כל כך צורב?
אל תשכחי שגרמניה הפסידה כאשר החיילים הגרמנים היו בכל מקום מחוץ לגרמניה. זה הגרמנים לא תפסו. הם חשבו בגלל זה היטלר דיבר על הבגידה, שב-1918 הצבא שלנו מבחוץ תופס עמדות מחוץ לגרמניה, ופתאום אנחנו נכנעים.
כלומר, הם הזניחו את הגזרה הביתית.
לגמרי.
מה שאפשר למדינות אחרות, צרפת, אנגליה,
כן.
להיכנס לתוך גרמניה ולכבוש אותה, בעוד שהצבא הגרמני היה למעשה מפוזר בכל רחבי אירופה.
לא, מה שמעניין, הצבא הגרמני היה בעמדת כוח, חלולה.
לכאורה.
לכאורה,
בדיוק.
כן. לכאורה, כן. ובפריס, פתאום כששמעו שהגרמנים מבקשים שלום, הייתה פזוז של שמחה עצומה.
איך באמת נולדת החלטת הכניעה של גרמניה, בקשת הכניעה?
לודנדורף והינדנבורג, ששני גנרלים גרמנים, פרוסים, שנהלו את המלחמה, הרימו ידיים, ואמרו לוילהלם, אין מה לעשות.
נכשלנו.
נכשלנו.
אבל ההתנהלות השגויה הזו בניהול המלחמה, היא גם אשמתו של וילהלם, או שהוא בהקשר הזה לא היה מעורב, ובאמת רק השניים האלה הם שהובילו את גרמניה למפלתה?
הוא לא הבין בעניינים צבאיים שום דבר. הוא היה בהתחלה הפה הגדול, פתאום שני גנרלים אחרים, לודנדורף והינדנבורג, לקחו את המקום הראשון, וניהלו את גרמניה כל כך טוב, שנכנע. ואז וילהלם התפטר. שחולשתו של וילהלם, היא הבנתו של המצב, הביא להתפטרותו.
ואז מגיע הסכם ורסאי.
כן.
הקשה מאוד מבחינת גרמניה.
כן, זה לא הסכם, כי זה כפייה.
כן.
חוזה כפוי.
בוודאי. מה הוא כלל?
הוא כלל מה שוויתור על כל המושבות הגרמניים. וגרמניה טענה שהנה חומר גלם מגיע לאנגליה לכל פינות התבל, ואצלנו לקחו לנו את המעט המושבות שהיו לנו, פתאום חונקים אותנו.
ועוד סעיף מאוד משמעותי הוא הגבלת הכוח הצבאי של גרמניה.
כן. לא חיל אוויר, חיל הים מוקטן, והיטלר ניצל את זה, מפני שכאשר הוא חזר לחמש את גרמניה, המעצמות עמדו מן הצד.
מה קורה מבחינה אישית לוילהלם השני אחרי מלחמת העולם הראשונה?
זה מאוד מעניין. הוא ניסוג להולנד, ומלכת הולנד אמרה לה שיתנו לו להיכנס, קנה בית גדול, וחי עד 1941. כשהגרמנים פלשו להולנד, הם הביאו משלחת צבאית במקום שהוא גר, בהולנד. אבל הוא ביקש לא לגבור אותו בברלין, אלא בהולנד, ושיעבירו את עצמותיו לברלין, כאשר גרמניה תהיה שוב מנוחה.
כלומר, עד הרגע האחרון הוא לא איבד את התקווה שגרמניה תחזיר לעצמה את כוחה האבוד.
זה סתם. התגובות של וילהלם היו היסטריות. פעם הוא היה אנטישמי, פעם לא היה אנטישמי, בתגובות על מה שקרה אחרי היטלר, אחרי העלייתו של היטלר. אז אי אפשר לדעת בדיוק אם הוא היה פרו-אנטי-נאצי. למעשה הוא קיבל את החיילים הגרמנים שהיו בהולנד, שפלשו להולנד. היו מאוד מגורים לראות את וילהלם השני, הוא קיבל אותם, ואת אפילו הסכנה שתהיה העלה של הרגש המלוכני שוב בגרמניה.
אבל אחרי וילהלם השני בעצם מוסד הקיסרות מאבד לגמרי מתוקפו.
גמר.
שזה מאוד מעניין, כי וילהלם השני עולה לשלטון ואומר, עד עכשיו מוסד הקיסרות היה מרוקן מתוכן, כי ביסמרק הוא זה ששלט, אני רוצה לחזור לשלוט, והצד הזה הוא בעצם מה שמחסה לחלוטין את הקיסרות.
בדיוק, בדיוק. זה אבסורד של המצב הזה. חבל ששייקספיר לא היה גרמני.
אז מה קורה אחר כך בגרמניה מבחינה שלטונית?
הקיסרות מתמוטטת, יש כל מיני התקוממויות שמאליות, והנאצים עולים לשלטון.
לא, אבל יש עוד כמה שנים בין...
הם מתחילים מהנאצים אחרי 18-20, למעשה היה פוטש, היטלר ניסה פוטש שנקשה למיינשן.
בבית הבירה.
כבית הבירה, כן. ככה שדרכו הייתה מסומנת עבורו. הוא רוצה להיות דיקטטור.
אני מנסה אבל להבין, אתה למעשה רואה בוילהלם השני אחראי למלחמת העולם הראשונה ולמפלה הגדולה של גרמניה במלחמת העולם הראשונה.
לא ספק.
אתה רואה בו גם אחראי לעליית המשטר הנאצי במובן מסוים, או שזה כבר...
לא, בדיוק בגללו. אבל התנאים שנוצר, למשל, העובדה שהגרמנים חזרו לעריהם עם תזמורת, יצרה את הרושם בגרמניה שלא נוצחנו.
מה, במלחמת העולם הראשונה?
הם חזרו לעריהם עם תזמורת צבאית. את הרגשה, הנה, איזה פאר, ופתאום אנחנו נכנעים ואנחנו מוסרים את הכל לאנגלים או לצרפתים.
אז שזה רק העצים את התסכול הגדול של חוזה ורסאי.
זה. לא הייתה הרגשה שהם נוצחו, והיטלר למעשה הפך להיטלר כשהיה בבית חולים. סובל מהתקפת גזים.
כחייל במלחמת העולם הראשונה, הוא נפגע מגז שהפעיל כלפיו האויב.
כן. ואז הוא מזכיר את זה. אני הייתי חייל פשוט מתענה בגזים, כאשר אלה בגדו בנו והפקירו גרמניה.
אז זו בעצם הייתה התשתית גם לעליית המשטר הנאצי.
כן. המפלה ב-1918 היה יסוד עלייתו של היטלר שלטון.
אז אם אני מחזירה אותנו לפתיחת התוכנית ולשם הזה שנתת לה, הגאון הבונה והאידיוט ההורס,
כן.
ביסמרק יצר גרמניה חדשה, וילהלם השני, אתה אומר, למעשה הוביל לריסוקה.
כן, אני לא, עוד פעם אני אסתייג, גרמניה חדשה של ביסמרק זה לא היה מודל.
ברור, כן, לא כן. גרמניה שאתה היית מקים, כן. לו היית שם בסביבה. אבל בכל זאת הקים גרמניה חדשה, חזקה, מעצמה.
מעצמה ימינית, שמרנית.
שמאבדת מכוחה כמעט באחת תחת שלטונו של וילהלם השני.
כן. אחרי זה הוא ניהל יומן, הוא כתב מכתבים.
וילהלם השני?
השני, כן. ואי אפשר להבין אם הוא פרו-נאצי או אנטי-נאצי. פעם יש התפרצות כזאת אנטישמית, פעם יותר מתונה, אבל היה ברור שהוא לא מסוגל לשלוט בגרמניה, ולא תהיה איזו סטורציה.
אבל הוא הודה בכישלונו? הוא הבין את הטעויות שלו?
הוא לא הודה.
אין טקסט שבו
אין הוא... טקסט, לא. יש כל מיני מכתבים שהוא כתב, הערות, שמראה שהוא לא למד שום דבר למעשה.
וזה מה שהופך אותו אולי לאידיוט בעיניך, בין השאר.
בוודאי. גיבור של פרשה כזאת, ולא להבין אותה, זה הוכחה שהוא היה באמת מוגבל בחוכמתו במידה הגדולה ביותר.
שעה היסטורית. גאון בונה ואידיוט הורס. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אוטו פון ביסמרק ועל וילהלם השני. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, גרם ג'קסון, רפי קופפר ועידו פוזננסקי. בתוכנית הושמעו קטעים את המלחינים יוזף היידן, לודוויג ון בטהובן, יוהן ברמס ויוהן שטראוס. Thank you.